ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש העמוד במשנה. נציין שמשנתנו שפותחת במשפט המקדיש נכסיו והייתה עליו כתובת אישה, דומה מאוד למשנה בעמוד ב' באמצע העמוד, המקדיש נכסיו והייתה עליו כתובת אישה וכו'. נציין כבר מראש שבמשנתנו מדובר באדם שהוא נשוי והוא מקדיש את נכסיו בזמן שהוא עוד נשוי, וכשהוא בא לגרש את אשתו, אז יש התייחסות לתסריט הזה במשנה שלנו. שוב פעם, משנתנו מדובר באדם נשוי שמקדיש נכסיו. במשנה בחפקים למודפת מדובר באדם שכבר גירש את אשתו וחל עליו חוב כתובה מראש, ואז הוא הקדיש את נכסיו. במקרה כזה הכסף או הנכסים שהיו אמורים לשלם את הכתובה, מעיקר הדין ההקדש לא חל עליהם. במשנתנו אנחנו מדברים על אדם שבזמן נישואיו, תוך כדי הנישואים שלו, הוא הקדיש נכסיו, הוא לא גירש את אשתו עדיין. מה שאנחנו נראה עוד מעט, פשוט נקדים את זה בעל פה, במשנתנו, אדם נשוי מקדיש את נכסיו, יש אפשרות שאדם כזה עם הזמן הוא מתחרט על כך שהוא הקדיש את נכסיו, אז הוא ממציא פטנט. הוא יגרש את אשתו, ומאחר שיש לה שיעבוד על נכסיו, היא תגבה מההקדש, ו אחר כך הוא יחזיר את אשתו עם הנכסים שהיא גבתה, אותם נכסים שהוא מקודם הקדיש והתחרט. שוב פעם, זה תסריט שיכול להיות. מאחר שאנחנו לא רוצים להפסיד את הקדש, מה אנחנו עושים? אז בואו נראה במשנה. המקדיש נכסיו והייתה עליו כתובת אישה. אני חוזר עוד פעם, אדם נשוי שהקדיש את נכסיו, וכאדם נשוי אשתו מצפה שאם יקרה משהו, אם היא תתגרש, היא תגבה כתובה. רבי אליעזר אומר, כשיגרשנה ידור לשון נדר, ידור הנאה. כשהוא מגרש אותה, הוא יגיד נדר שהוא לא יהנה ממנה מעולם. הוא נודר הנאה ממנה, ממילא הוא לא יכול להחזיר אותה עם הנכסים, זה נחשב הנאה. ולמה הוא מתבקש לדור הנאה? כפי שאמרנו מקודם, משום חשש, מה שנקרא כינוניה. כינוניה זה התרעומת, הערמה הזאת. רש"י כותב, ידור הנאה, ידור שלא יחזירנו לעולם, שמה משום עורמה מגרש לה שתגווה כתובתה מן ההקדש, מאותם קרקעות שהיו משועבדים לה בכל מקרה, ויחזירנה. המילה כינוניה זה עורמה, מעשה עורמה. נמשיך במשנה. רבי יהושע אומר אינו צריך, הגמרא תתייחס בעריכות לדבריו. כיוצא בדבר, יש גרסה אחרת שתואמת למה שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, במקום מה שקראנו ככה, וכן היה רבי שמעון בן גמליאל אומר, אנחנו ממשיכים בשורה רביעית, אף הערב לאישה בכתובתה, והיה בעלה מגרשה, ונגיד שלבעל אין איך לשלם לכתובה, אבל יש ערב מגרש, והיה בעלה מגרשה, אמרנו, וכשהוא מגרש אותה ידירנה הנאה, שוב פעם ידעו הנאה ממנה, שמה יעשה כינוניה על נכסים של זה, אותו ערב, ויחזיר את אשתו. אולי כל הגירושין הוא פטנט היה להרוויח החשבון אותו ערב מסכן, שמאחר שהבעל לא משלם הוא ישלם לה, ואז הוא מחזיר את אשתו עם נכסים שהיו של הערב. במבנה שמופיע בשולי הגמר מימוד, יש לנו נושא סלש מבנה ככותרת, ומספרים במעוינים 1 עד 4, מספרים רומאים, וכתבנו דרכים שונים להסביר מחלוקת התנאים במשנה, ומי שהקדיש את נכסיו והייתה עליו כתובת אישה. הגמרא שואלת, במאי כמפליגי? רבי אליעזר סבר, אדם עושה כינוניה על הקדש, אדם מסוגל לעשות מעשה עורמה גם אם מדובר על הקדש. רבי ישוע סבר, אין אדם עושה כינוניה על הקדש. הגמרא שואלת, ואלא הדי אמר רבי הונא, שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר, מנה לפלוני בידי, שהוא אותו שכיב מרע חייב מנה, מקודם היה חייב לפלוני מנה, נאמן, אותו שכיב מרע נאמן, ואותו פלוני יכול לגבות מנכסיו של אותו שכיב מרע, למרות שהוא הקדיש את נכסיו. חזקה אין עושה כינוניה על הקדש. זה מזכיר מישהו, למה כתנאי אמרה לשמייטי? האם נאמר שהאמורה רב הונא אמר דין שהוא שנוי כמחלוקת תנאים ולא כדברי הכל? מה שהשמענו עכשיו, שאין אדם עושה כינוניה על הקדש, זה מצלצל כשיטת רבי יהושע ולא כרבי אליעזר, ובדרך כלל המוראים לא אומרים הלכות, משתדלים לא לומר הלכות השנויות במחלוקת תנאים. אבל מה לעשות, זה נשמע שדבריו של רב הונא שנויים במחלוקת תנאים. לא, אין כאן מחלוקת תנאים בדבריו של רב הונא. עד כאן לא פליגי אלא בבריא. מחלוקת רבי אליעזר ורבי ישוע היה סביב אדם בריא, וסביבו עלה את החשש לעורמה. אבל בשכיב מרע, דברי הכל, אין אדם עושה כינוניה על ההקדש. מה הייתה? למה באדם שכיב מרע לא חוששים מפני זה? התשובה, אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא עושה מעשה חטא, מעשה עורמה, אם הוא עצמו לא עומד להרוויח. עכשיו אותו שכיב מרע, הוא עומד למות. מה הוא מרוויח מכך שפלוני יגבה את המנה מנכסים שאותו שכיב מרע הקדיש? כנראה שהשכיב מרע אומר את האמת, היה חוב קודם להקדיש. אז ממילא אותו פלוני יש לו שיעבוד על הנכסים, וזה קדם להקדש, ואין שום בעיה לא לגבות מנכסיו של אותו שכימה שכעת הוא הקדיש. השכימה עצמו לא מרוויח כלום, ולכן אין חשש שהאמרה של השכימה שמנה לפלוני בידי היה איזו תקסיס כדי להוציא מהקדש. ממשיך הגמרא, איקה דיאמרי. אנחנו ממשיכים עם משנה שנייה בהסבר מחלוקת התנאים במשנה. בברי, דקולי אלמה לא פליגי. יש כאן גרסה שרואים פה בשוליים, דאדם עושה כינוניה על הקדש. לכל הדעות, אדם מסוגל, כן, לנסות, איך אנחנו אומרים היום, לעבוד על הקדש, לעשות מעשה אומה על הקדש. ואחר, המחלוקת בין רב לזר וישוע, בנדר שהודר ברבים כמפלגי. אנחנו אמרנו שמי שהקדיש את נכסיו אחר כך גירש את אשתו, אז ראינו רבי אליעזר אומר כדי לגונן מפני חשש כינוניה, אז אותו מגרש ידעו הנאה מאשתו. הזכרנו נדר, כעת אנחנו ניכנס לרזולוציה פרטנית יותר, איזה סוג נדר? נדר שהודר בקרב הרבים, באופן, במעמד ציבורי נקרא. רב מאו סבר, יש לו הפרה, למרות שהוא הודר ברבים, אפשר למחוק את הנדר, להפר דרך שאלת חכם למשל. ומאחר שכן, אין לזה משמעות. הנדר הוא לא אמצעי הגנה מפני החשש כינוניה. ומוסבר רבי אליעזר שהוא הציע ידעו הנאה, איזו נדר? נדר שהוא ידיר ברבים. הוא סבר אין לו הפרה. אם אנחנו נסתכל ברש"י, יש לנו כוכבית, רבי אליעזר סבר כיוון דמדרינן לי ברבים שלא יחזין, שוב אין לו הפרה, הלכך מעני הנדר, זה עוזר, הוא מדרינן, ולכן מטילים עליו הנדר הזה. אז אולי זו נקודת מחלוקת התנאים, ולכן רבי אליעזר אמר בוא נדיר אותו ברבים וזה יגן עלינו מפני חשש כינוניה. רבי אליעזר אמר אין עוד צריך כי זה לא יועיל. והיא בית אימה, גישה שלישית, תקולי אלמה, נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, והכה בנדר שהודר על דעת רבים. זאת אומרת שהרבים אמרו לו, רק לו, לא רק בנוכחות הרבים הוא נדר, אלא הם אמרו לו תדור. בנדר כזה יש לה, יכול להיות, אני אומר כי זה יש שנוי במחלוקת, מעמד גבוה יותר, חזק יותר, ובזה כמפליגי. ומה יהיה, בוא נגיד, נדביק שמות, נדר שהודר על דעת רבים, לפי רבי אליעזר, אין לו הפרה, לכן אומר, כשיגרשני ידעו הנאה. איזו נדר? נדר על דעת רבים, שרבים יצוו לו תדור הנאה ממנה. ורבי יהושע חולק. עכשיו הגמרא שואלת, ואלה, עד ימה המימר, נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה. למה כתנאי אמרה לשמייתי? האם המימה אומר דבר שהוא שנוי כמחלוקת תנאים? ותו עוד קושיה, רבי יהושע אומר אינו צריך, אינו מועיל מבעלי. אם אנחנו רוצים להיות מדויקים בניסוח העניינים, בניסוח המשנה היה יותר מדויק מצד רבי יהושע לומר, תשמע, נדר שודר אפילו על דעת רבים זה פשוט לא יועיל. הביטוי אינו צריך אינו משמע אחי, אלא אחה בשאלת האקדש כמפלגי. המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע הוא בעניין אחר לגמרי, האפשרות לאדם שהקדיש נכסיו, ואנחנו נגיד אפילו אם הוא הקדיש אותם בטעות, האם הוא יכול לגשת לחכם ולשאול, כוונה מה שאנחנו מכירים כהתרת נדרים. הקדיש, זה שאדם מקדיש נכסיו זה גם סוג של נדר. האם הקדשה ניתן לשאלה, לשאלת חכם, להחזיר אותו, להפיר אותו. אנחנו נלמד ביחד ברש"י למעלה בשאלה דהקדש כפליקי. אבל איזה סבר? אין נשאלין על ההקדש לחכם, ואפילו אומר לו לחכם, לא דעת כן נדרתי, לא לדעת כן נדרתי והקדש טעות, הוא אפילו אחי אין חכם מתיר לדרור אילכך. זה המגרש את אשתו בהקדשו מתחרט. אנחנו מעלים אפשרות כזאת, אותו אדם שמגרש את אשתו הוא מתחרט על ההקדש ואינו מוצא חכם שיעתירנו. כלומר, לפתור בעיית ההקדש באופן ישיר אין לו מוצא, הוא לא יכול, כפי שאמרנו שאין שאלה בהקדש לפי רבי אליעזר. ולכך עושה כנוניה זו. איזו כנוניה? הוא מגרש את אשתו, הייתה לה שיעבוד על אותם נכסים שהוא הקדיש, לאישה יש כוח לגבות הנכסים שהבעל הקדיש, ובכך הוא מצליח להחזיר את הקדשו, מה שכינינו מקודם כנוניה. ולכן הוא צריך לדור. שוב פעם תשמעו לבחירת המילים, הוא צריך לדור. עכשיו, מה שאין כן רב יהושע, רבי יהושע אומר הוא אינו צריך, זה היה לשון במשנה, אינו צריך לדור. למה? כי אם מדובר באדם שהתחרט על הקדשו, יש לו מוצא אחרת מלגרש את אשתו. מה זה? הוא יכול לשאול על ההקדש, ובכך להחזיר את הגלגל אחורה, וישאר עם נכסה בלי צורך לגרש את אשתו. זה שהוא מגרש את אשתו, זה לא כינוניה, זה בגלל שהוא רוצה לגרש אותה. ולכן, אין צורך, אינו צריך לדור הנאה ממנה. שוב פעם, כל הנדר הזה, זה היה מפני חשש כינוניה. אבל לפי רבי ישוע, למה שיכנס לאיזו אומה? הוא לא צריך לזה בכלל. הוא היה יכול לשאול על ההקדש באופן ישיר. ואנחנו נמשיך כעת בגמרא, והתניא זה בניחותא. בניחותא, כלומר, לחזק את היישוב, או הסביר המחלוקת סביב השאלה של האם יש שאלה בהקדש. אז לכן אנחנו קוראים לזה בניחותא. והתניא סיוע. המתיש נחשף. והייתה עליו כתובת אישה, אדם היה, שהוא בינתיים נשוי, הקדיש נכסיו, לה היה כתובה בשעת נישואין שקדם לה הקדש. רבי אליעזר אומר, כשהוא מגרשה ידו הנאה, מאחר שהוא אינו יכול לשאול ישירות על הקדש, כי אין שאלה בהקדש, קיימת חשש שהוא אדם שהתחרט על ההקדש, וזה גורם לנו לחשוש מפני כינוניה. ולכן כדי להקדים את התרופה לאפשרות הזאת, מבקשים ממנו לדור הנאה ממנה. רבי ישוע אומר אינו צריך, הוא לא צריך לדור הנאה ממנה, כי הוא יכול לשאול ישירות על ההקדש, אם זה מה שמעסיק אותו, איזו חרטה על ההקדש. ויאמר רבי אליעזר ברבי שמעון, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל. המחלוקת התנאים רבי אליעזר ישוע שהם מאוחרים היסטורית ביחס לבית שמאי בית הלל, הם תואמים למחלוקת שהיה בין בית שמאי בית הלל, שבית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש, כלומר אין שאלה בהקדש, אי אפשר להחזיר את הגלגל. זה תואם לשיטת רבי אליעזר. ובית הלל אומרים הקדש טעות אינו הקדש, ובאותו נשימה אומרים ויש שאלה בהקדש כמו רבי יהושע. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מעשה שבו החותן היה ערב לכתובת קלתו. אדם שיש לו בן, הבן שלו התחתן עם אישה, ואותו אבא קיבל על עצמו ערבות עבור הכתובה של קלתו. עכשיו אנחנו גם סימנו בגמרות המסומנות מעשה ומעשה ארוך שממשיך עד שורה שישית מראש עמוד ב', וכן הרב שמעון גאון אומר, זה ציטוט מהמשנה, ולכן שינינו כשקראנו את המשנה, הצענו את גרסה הזאת בשורה שלישית, וכן היה רב שמעון אומר, אף הערב לאישה בכתובתה והיה בעלה מגרשה, אנחנו ראינו במשנה, ידירנה הנאה שם יעשה כינוני על נכסים של זה. אולי כל הגירושים היה תקסיס כדי שהיא תוציא מהערב נכסים, ואז הבעל יחזיר אותה עם נכסים האלו שהיא גבתה מהערב. משה, אנחנו ממשיכים בגמרא, משה בר עצרי, שם של הבן אדם, ערבה דקלטי הווה, הוא היה ערב לטובת קלתו, ורב הונא ברי, זה הבעל, הבן של אותו משה, קראו לו רב הונא, אז רב הונא ברי צובה מרבנן אבי, הוא היה תלמיד חכם, הוא דחיקה להמירתה, מה לעשות, הגורל הכספי לא שפר עליו, היה דחוק בענייני כסף, במילה אחת, בן אדם עני, אמר אביי, אז אביי חשב, הנה פטנט, כדי שרב הונא הזה ירוויח כסף, לקה דנספי עצה לרב הונא, האם אין אף אחד שייתן עצה לאותו רב הונא, דליגרש לדביתו שיגרש את אשתו ותתבע כתובתה מאבוה, והיא תגבה כתובתה מאבא של בעלה, שהוא היה ערב על כתובתה, ולאדרה מאדרי, ואז רב הונא יחזיר אותה. אמר לרבה, זה לא יעזוב, ענן ידעו הנעת נן. אנחנו ראינו במשנה, ראינו רב שמעון אומר, אמר כי גם בנושא של אישה בכתובה ויש ערב, שהוא הבעל נודר הנעמי, הוא לא יכול להחזיר אותה, אז אין כאן עיצה שאותו בעל ירוויח מכך. אז איך אביי מציע עיצה כזאת? ואביי, מה התגובה שלו? תגובה מאוד פשוט, הוא אומר, עתו כל במגרש בבית דין המגרש, מה כל אחד שמתגרש עומד בפני דיינים שמכירים את ההלכה והפרוצדורה? לא, שיתגרש, שיהיה גירושים בפני שני עדים, היא ולא, אף אחד לא ידיר אותה, בבית דין מדירים את הבעל מלהנות ממנה, ובפני שני עדים מן השואה, אף אחד לא יכריך את הבעל לדור ממנה נאה, הוא יגרש אותה ו היא תגבה את כתובתה והוא יחזיר אותה ושלום הישראל. הגמרא ממשיכה לסוף יגלה מיתה דכהן, בסופו של דבר התגלה שאותו רב הונא היה כהן וממילא לא היה יכול להחזיר אותה בכל מקרה, כי כהן אסור בגרושה גם אם מדובר בהחזרת גרושתו, אז הפטנט לא היה עוזר כאן. אמר אביי, כשאביי שמע את זה, הוא התבטא בביטוי ידוע, בתר עניה אז לה עניותה. איך זה שאצל עניים תמיד קורה מעשים של עניות, הפסדים וכדומה, והנה הוא היה עני ולא היה יכול לנצל אפשרות להתעשר או לפחות להרוויח כסף, כי העוני עוקבת אחרי העניים. שורת הגמרא, ומי אמר אביי אחי, האם אביי היה בכלל מעלה הצעה כזאת? ואמר אביי, הצעה, כלומר לגרש את אשתו והאישה תפנה לערב. אביי הוא עצמו התבטא בנסיבות דומות, לא אותו דבר ממש, אבל הגמרא מקשרת בין הנסיבות. אביי אמר, איזו רשע הוא, זה לא ביטוי קומפלימנטרי בכלל, לא מחמאה בלשון המעטה. מי הוא רשע ארום? זה המסיא עצה למכור בנכסים כרבי שמעון בן גמליאל, נסביר, אולי ישירות רש"י, כרבי שמעון בן גמליאל, לקראת סוף העמוד רש"י כותב, במסכת דובות, האומר בשעת מיתה, בן אדם שעומד למות והוא מכריז, נכסי לך, פונה לאחד מהחברים, עומדים שם, הנכסים שלי, שלך, יעברו אליך, ואחריך, והוא בפטירתך לפלוני. אז הוא מציין אדם שני, שהוא השני הזה ירוויח אחר כך, הנכסים יבואו אליו. וירד הראשון ומחר, ואחר אותו ראשון שהיה אמור להעביר בסוף ימיו נכסיו לשני, הוא מחר אותם לאדם שלישי, ובכך השני לא יקבל את הנכסים. רב שלמה אומר, אין לשני אלא מה שיהיה ראשון, כמו שאמרנו עכשיו. לפי רב שלמה אומר, המכירה לאותו אדם שלישי מכירה תקפה, ואם אותו ראשון השאיר משהו אצלו מבחן הנכסים שקיבל מאותו אדם חולה, בסדר, אז השני יקבל אותם. עכשיו, זאת אומרת, יש כאן נגיד פטנט כזה להפסיד את אותו שני, שאם הראשון ימכור את הנכסים לשלישי, אז אותו אדם שני יפסיד. עכשיו, אם בא אדם ונותן עצה, תשמע, יש לך נכסים והם אמורים לעבור לאותו אדם שני כפי שציווה השכיב מרע, האדם חולה, למה לא תמכור אותם לאדם אחר, תרוויח את הכסף הזה. לפי רב שמעון בן גמליאל זה תקף, אבל זה רשעות. הרי נותן הקרקעות התכוון באופן ברור ביותר שאותו שני יקבלם אחר כך. אז מי שניגש לאותו ראשון, נותן עצה כזאת, להפסיד את השני, נקרא רשע ערום. ורש"י מסיים פה, והכי נמי, גם פה, מי שיציע עצה כזאת לאותו בעל, חסר לך כסף, אז תגרש את אשתך, היא תפנה לערב, ותחזיר אותה אחר כך. מה? כדי להתעשר או כדי להרוויח כסף, תגרום הפסד לאותו ערב? זה אותו סוג של עצות מי שנותן עצות כאלו הוא רשע אום. אז זה השאלה שלנו, איך הבעיה היה יכול להעלות עצה כזאת שבסופו של דבר מי שמייעץ כך רשע אום. הגמרא עונה בסיפור שלנו עם משה בר עצרי והבן וכולי, ברי שני וצוברן. שני כאן יש, נקרא לזה תרתי לטיבותה. קודם כל, הרב זה אבא של אותו חתן שירוויח את הכסף בסופו של דבר, זה בן שלו, וגם הוא תמיד חכם, ולכן לא נסתכל על זה כעצה של רשע ערום. הגמרא שואלת, וטייפו קלי, יש צד לומר שאין כאן בעיה של רשע ערום, דערב דכתובה לא משתבד, אותו ערב לא יפסיד את הכסף בכל מקרה, כי הוא לא משועבד. אישה שבאה לגבות כתובתה ופונה למי שנהיה ערב על הכתובה, אותו ערב לא משלם, אז אין כאן מישהו יפסיד בכלל. הגמרא עונה, הסיבה שהיינו צריכים להגיד ברי שייני ותשומה הבנה, שכי כאן אותו ערב במרכאות היה כן אמור להפסיד. אם לא היינו מדברים על אבא אותו בעל שיגבה, או אם לא מדובר באותו שיהנה בסוף של דבר הוא תמיד חכם, כן היה בעיה, כי הרב הזה כן היה מפסיד. הגמרא אומרת פה בעמוד ב' קבלן, אבל זה סוג אחר של ערבות, זה קוראים לזה לפעמים ערב קבלן, או המילה פה קבלן, לא להתבלבל, לא מדובר פה איש בענף הבנייה, לא בשיפוצים, אלא זה סוג של ערבות. ורש"י למעלה, שורה ראשונה פה בעמוד ב' אומר קבלן, אבל התפיס רב הונה מטלטלין לכתובת היה לרב הונה מטלטלין בשעת ניסויים שלו עם, עם, עם אשתו, וכך המטלטלין האלו ייחד אותם לכתובתה, והוא העביר המטלטלין האלו אליה, והיא השלימתו לאביו, והיא העבירה המטלטלין האלו לאבא שלו, לאבא של בעלה. והיינו קבלן, קיבל, לשם לקבל משהו, שנושא ונותן ביד. בזמן, ברגע שהעריב הוא פעיל בצורה כזאת, זה, זה, זה יותר ממילה, אני אהיה עריב, אלא גם הוא, הוא קיבל את, ה, את התשלום העתידי לשם אותו דבר, כמו שתיארנו פה ברשי, זה אדם שכן מתחייב. ולכן, לולי דובר פה בבנו, וצובר מרבנן, עצה, כמו ששמענו, כן היה מגדיר המייעץ כרשאו. הניחה, מה שאמרנו שהוא השתבד, עריב כזה, הקבלן, שהוא שונה מערבות פשוטה, זה מסתדר לנו למען, הניחה למען דיאמר קבלן, אף אגב דלת לנכסים ללווה, משתבד. שקבלן כזה הוא משתבד למרות שהלווה, וכאן הלווה הוא החתן, נקרא אותו בשמו רב הונה, אין לו נכסים, בכל זאת קבלן משתבד. אלא למען דיאמר, אית לי משתבד לת לי לא משתבד, מה יקרה למימה? יש דעה שקבלן לא משתבד עם, ה, עם הלווה סלש החתן פה, כי הוא זה שחייב לשלם הכתובה, ואם אין לו נכסים, אפילו אם מדובר בקבלן הוא לא משתבד, אז לא היה... וכאן ההשערה שרב הונה אמרנו שהוא עני וממילא אביו לא היה משועבד בכלל, אז שוב פעם אין כאן בעיה של איזה רשע ערום, כי הקבלן לא היה מפסיד מאחר שהלווה סלש החתן לא היה לו כסף. היא באה ידימה רב הונה הרילי, לא, רב הונה הזה פעם היה לו כסף, בזמן הנישואין היה לו כסף, ובאותו אותו זמן הערב הקבלן מתחייב והשתדוף, אבל עם הזמן נלקה, נהיה שיגפון שקלקל את נכסיו, ולכן הוא היה בזמן בהמשך הזמן הוא נהיה עני, אבל מבחינת הקבלן כן התחייב, גם לפי המדרמה הזה, כי מדבר בלווה שהיה בשעת מעשה, היה לו כסף. והיא ביתמה, אבל לגבי, לגבי, לגבי ברי, שבדה משבת נפשי. כשמדבר בבן, ערב כזה ישבד את עצמו בכל מקרה. גם לפי המדרמה, שאם אין לו ללווה כסף, הערב, הקבלן, לא משתבד, לא כן כשמדבר באבא לטובת בנו. הוא, האבא זה כן היה משעבד את עצמו, וחוזר את השאלה שמה עם הבעיה של רשע ערום, אז אמרנו, התשובה הייתה שמדבר בסופו של דבר בבנו, שגם היה תלמיד חכם. דאיתמה, עכשיו, הרקע למה שאמרנו עד כה בעניין ערב וקבלן והדעות השונות, ערב דכתובה, ערב פשוט, ערב רגיל של כתובה, דברי הכל לא משתבד. מה שכותב ערב דברי הכל לא משתבד, דמצווה כאביד לזווגם, תודות לערבות שלו אז נוצר זוג, משפחה חדשה בישראל, ולא מידי מחסר לה. הבן אדם שנהיה ערב הוא ערב עבור מי? עבור האישה הזאת שהיא בניגוד למלווה רגיל שהוציא מכיסו כסף כדי לעבוד למישהו, היא לא החסירה שום דבר, דה לא יהבה זוזי, היא לא שילמה שום דבר ולא מידי חסרה. הקטע הזה של המצווה אני ראיתי רבינו גרשום, עכשיו זה בהמשך הגמרא, בכל אופן רבינו גרשום ערב נמי משום דה מצווה עבד בשורה חמישית מתחת הגמרא, מה זו מצווה? שזבגן ומשום אחי נזקקים להדירה. אנחנו רוצים בקטע הזה של החשש כנוניה להטיל נדר למנוע בעיה של הפסד הערב, שלא יהיה אדם נמנע מלעשות מצווה. אז כאן כשאנחנו מזכירים מצווה גם זה נכנס לשכלול, לחשבונות פה שלנו, שהנה הערב בכתובה הוא לא מסתבר, אנחנו רוצים להודד אנשים להציע את עצמם כערבים כדי ש יבצרו משפחות ישראל ולא סיכון כספי עליהם. לכן הגמרא מציגה ערב דקבלה כאדם שבאמת לא משתבט. ממשיך הגמרא אצלנו, קבלן דבעל חוב, זה אותו ערב קבלן שתיארנו מקודם, ולפי רבינו גרשון מדובר פה באדם שאמר למלווה תן לו תשתית הלוואה לפלוני ואני קבלן. זה כאילו כאילו הוא קיבל ממון מהמלווה. עכשיו נראה ביחד ברבנו גרשום בשורות הקצרות לקראת החלק הסוף של השורות הקצרות, קבלן דבעל חוב אמר למלווה תן לו תתן לו כסף ואני קבלן. דברי הכל משתבא דנעשה כמו שקיבל מיד המלווה הממון. נחזור לגמרא. אז זה קצה שני, מאחר שהזכרנו ערב דקודובה לדבר הכל לא משתבא, הנה דוגמה אחרת שלכולם כן משתבא, זה קבלן דבעל חוב. עוד שני אפשרויות ובהם יש מחלוקת, ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי. איכא למאן דאמר איתלי נכסי ללווה משתבד לית לי לא משתבד, ואיכא למאן דאמר אף אגב דלית לי משתבד. וזה מה שראינו למעלה שאמרנו הניחא למאן דאמר קבלן אף אגב דלית לי נכסי משתבד, זה אותו מאן דאמר השני כאן. אבל המאן דאמר הראשון למעלה אמרנו בגמרא, יש כאן עדיין מקום לתת הסברים. ממשיך הגמרא והלכתה בקולאו אף אגב דלת לי נמי משתבד. כאן הגמרא פוסקת שלמרות שללווה אין לו נכסים, אותם עריבים משתבדים לבר מעריב דכתובה. אף אגב תשימו לי פה על הקצה דאית לי, למרות שלחתן יש אמצעים לא משתבד. מי קיימה? למה ערב דקדובה לא משתבד? מצווה כעביד ולא מידי חסרה, כמו אנחנו הסברנו את זה מקודם, ועקב כך אנחנו רוצים לעודד אנשים להיות שותפים ביצירת זיווגים, ואותה אישה שהיא מקבילה למלווה היא לא הוציאה שום דבר מהכיס, היא לא חסרה, לא הוציאה שום דבר מהכיס, ולכן לא צריכים כל כך לדאוג לה, לחשוש מפני הפסידה, כי היא עצמה לא הפסידה, לא הוציאה שום דבר מלכתחילה. ההוא גברה דזבנינו לנכסי, בן אדם מחר נכסיו. אני אקדים קצת ואומר ש אנחנו מכניסים פה תסריט שלישית. עד כה הזכרנו מי שהקדיש נכסיו, מי שהיה עליו כתובת אישה. כאן אנחנו מדברים על לקוחות, אדם שמכר נכסיו וכגרשה לדביתו, אחר כך הוא גירש את אשתו. עכשיו אשתו יש לה שיעבוד על נכסי בעלה, אותם לקוחות קנו בעצם נכסים שלא הייתה שיעבוד מקודם. עכשיו הבעל הזה מגרש את אשתו, והיא נגיד שלבעל אין אמצעים לשלם לה, מה היא תעשה? היא תפנה ללקוחות האלו, תגבה מהם, ואתה בא יכול אולי להחזיר אותה אחר כך עם קרקעות, שאותם קרקעות שהוא קיבל עליהם תשלום מוקדם יותר בזמן שהוא מכר אותם, ועכשיו גם מקבל אותם קרקעות בחזרה דרך אשתו שגבתה מהלקוחות. זה עוד דוגמה של ערמימות, קנוניה. אבל לא הזכרנו את זה מקודם, דיברנו על מה, על איך נטפל בחשש קנוניה בהקדש באדם ש הקדש בהקשר לאדם שגירש את אשתו והיא תפנה להקדש. מה לגבי אדם שגירש אותו שהיא פונה ללקוחות? שחר רב יוסף ברי דרב לקמי דרב פאפה ערב תנן, החשש קנוניה בפני אדם שמגרש את אשתו והיא תפנה לערב. הקדש תנן, גם אדם שמגרש איתו והיא תפנה לגבות מהבית המקדש. לוקח מה? מה לגבי ההתייחסות שלנו לאישה שהיא תפנה ללקוחות? אמר לה רב פאפה, ענה, אין כאן שאלה, כמו שאמרנו כבר, ידוע הנה ממנה מפני חשש קנוניה בהקשר לערב, בהקשר להקדש. גם פה תנא כירוכלא נפשי ונזר, אתה מצפה מהתנא לפרק כל תסריט, כל דוגמה? הביטוי, משמעות הביטוי באופן מילולי, אוכלא זה אדם שהוא הוא מוכר, הוא רוכל במובן החיובי, הוא מוכר מרקולו ויש לו מגוון רחב שנגיד בסמים לנשים. הוא לא, כשהוא פותח את ה, נגיד הוא נוסע ממקום למקום עם מרקולו, הוא מראה שניים שלושה סוגים, לא 20 סוגים שנמצאים אצלו. גם פה מה אתה מצפה מהתנה לפרט כל התסריטים האלו שיש, שיכול להיות בהם קנוניה? אז לכן התנה פירד שניים, ערב והקדש, ואנחנו מדירים מדרים אותו שהוא ידוע נע ממנה כדי לגונן על הערב, לגונן על הקדש. גם פה אוטומט אנחנו מבינים נדיר הנאה שנטיל עליו צורך לדוע נע ממנה כדי לגונן על הלקוחות, שאם כל הסיבה שהוא מגרש אותה זה כדי להרוויח מהלקוחות האלו דרך אשתו שתגבה מהם, זה לא יעזור לו, כי מדירים הנאה. נרדאי אמרי, עוד גישה חולקת, דתנן תנן, איפה שהמשנה אומרת שמטילים עליו נדר לא להנות ממנה ובמילים אחרות לא להחזיר אותה, אז תנן זה מפורש שכן ככה מטפלים בו, זה לא תנן כמו בעצם לקוחות, לא תנן והוא לא ידעו הנאה ממנה. אמר רב משרשיה, מה הייתה עם דנרדאי? אפשר לומר במילים אחרות, למה לפי נרדאי לא כל כך אכפת לנו, אני קצת מקצין אולי, אבל לשם ההבהרה, למה לא אכפת לנו מהלקוחות האלה שעומדים להפסיד, גם יכול להיות תקציס פה או מה? למה לא נוקטים איזו אמצעי מיגון לטובתם? הגמרא עונה, יש הבדל, בשלמה הקדש אנחנו נזקקים להדיר אותו שלא יחזיר אותה משום רווח דהקדש, אנחנו רוצים שהקדש ירוויח לשמוע נכסי הקדש. שוב פעם, מדובר באדם, היה נשוי, והוא הקדיש את נכסיו, הכל טוב יפה, הקדש הרוויח ביושר את, את הנדבה שלו, את ההקדש שלו, אחר כך מה, הוא מתחרט ורוצה להחזיר את, את אותם נכסים דרך גירושי אשתו וכו'. לא, לא יפה, לא יפה שאתה בא להפסיד הקדש ערב נמי. גם לגבי ערב, הוא דעבד ולאו מידי, סליחה, ערב נמי מצווה הוא דעבד ולאו מידי חסרה, כפי שקראנו מקודם ברבינו גרשום, אותו ערב מסכן, מה אתה, אתה רוצה שהוא יפסיד בגלל אדם חמדן שרוצה שהאישה תפנה לערב כדי לקבל תשלום כתובתה, ואחר כך הבעל יחזיר אותה ויהנה מאותם נכסים שהיו אצל הערב. הרב מסכן, הוא רצה להטיב, לעשות מצווה לזב גם, ואין כאן איזשהו מלווה שהפסיד כספו בנתינת הלוואה מראש, האישה הזאת לא הפסידה שום דבר. אז לכן יש מצידנו דרבון כדי להגן, לגונן על הרב הזה, ולכן מתאינים את הנדר עליו שלא להנות מאשתו מעולם, אלא לוקח. כמה אכפתיות אנחנו צריכים להראות להגנת הלוקח? במילים אחרות, נראה עוד מעט בגמר, אבל אותו לוקח סיבר את עצמו. מפתי, מידע ידע, דכל חד וחד, איקה עלי כתובה, אתה פונה על אדם נשוי. אתה יודע שיש לו אישה, ויש לה שיעבוד על נכסיו, ובכל זאת, אתה קנית ממנו נכסים, המי נזל וניזבון, האם היה לאותו לוקח לקנות? טוב, הוא רצה לקחת סיכון שהוא לא יגרש את אשתו. יהודי, הפסידה נפשי, קחת סיכון, תאכל את זה עכשיו. זאת אומרת, הוא הפסיד את עצמו בכך שהוא קנה נכסים שמראש היו עליהם שיעבוד של כתובת אשתו של אותו מוכר. לכן אין לנו מספיק דחף להטיל על, על בעל כזה נדר שלא להחזיר את אשתו. הגענו למשנה שכבר התייחסנו אליו בתחילת השיעור, ובשאליים כתבנו בתחת הקודם נושא, המקדיש נכסיו בזמן שכבר היה עליו חוב, חוב לבעל חוב, או כתובת אישה שהוא כבר גירש אותה. אז אנחנו מדברים על אדם שלפני ההקדש היה חוב ממשי. במילים אחרות, לפני ההקדש היו אלו שמקרא להם טובים שיכולו לתבוע אותו לפני שהוא אותו נתבע בכלל הקדיש את נכסיו. המשנה, המקדיש נכסיו והייתה עליו כתובת אישה, כלומר מקודם הייתה עליו חוב לשלם כתובת אשתו שהוא גירש, הוא בעל חוב, היה מקודם חוב, אותו אדם שקדיש נכסיו, הוא מקודם לקח הלוואה, לכן אין פה עניין של קנוניה. זה לא פה פטנט להפסיד את הקדש למשל, כי להקדש מראש לא היה מגיע אותם נכסים שהיו לא רק משועבדים, אלא היה מעבר לשעבוד, היה תביעה ממש של או אשתו לתובתה או המלווה כדי לגבות חובו. אז אין כאן שיקול של קנוניה או מה שדיברנו עליו מקודם. אומרת המשנה, אין האישה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש ולא בעל חוב את חובו, אלא הפודה פודה על מנת ליתן לאישה בכתובתה ובעל חוב את חובו. הייתי מגדיר את הדין הזה של המשנה כדין, קודם כל מדובר פה על דין דרבנן, לא משהו שנקרא מעיקר הדין. מעיקר הדין אותם יכולים לגבות הנכסים שהוקדשו, כי הם בעצם לא הוקדשו, היה להם תביעה מוקדמת. בכל זאת, המשנה אומרת שהאישה שבאה לגבות את כתובתה, והבעל חוב שבא לגבות את, את חובו, אנחנו מצפים שיהיה מין פדיון סמלי לפני שהם יגבו את החובות שמגיע להם. רש"י כותב, אלא הפודה פודה, בעלים פודים אותן מן ההקדש בזול, בדינר או בדבר מועט, על מנת לשלם. זה ודאי לא חייל עליו הקדש, הרי אינו שלו. אותם נכסים לא היו באמת שלו, כי היה לה ברחוב האישה תביעה ממשית מקודם. והי דבר מועט, זה שמענו שאותו בעל, אותו לווה, שיבדה משום גזירה, הוא כאילו מפרש בגמרא. שוב, זה לא, כפי שאמרנו, זה לא מעיקר הדין, אלא גזירה. אז אנחנו נתקדם במשנה. הקדיש 90 מנה והיה חובו 100 מנה. אנחנו מדברים על אדם שהיו לו, היה לו שווי נכסים של 90. אותו אדם לבא 100, זאת אומרת הוא לקח חוב ממלווה, חוב שווה יותר מהנכסים שהיו ברשות הלווה בכל מקרה. אז יש לנו הלוואה של 100 ממלווה שנתן ללווה 100 מנה, אחר כך הלווה הקדיש את נכסיו בשווי 90. המשנה אומרת, מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. נפרש את הספר של המשנה על פי הפירוש שנמצא בתוצאות דיבור המתחיל מוסיף עוד דינר. אותו לווה שנכון הוא הקדיש את נכסיו בשווי 90, הוא הלווה שכי אין לו כסף, שהוא יבקש הלוואה של דינר וישתמש בדינר הזה כפדיון, שהוא ייתן את זה להקדש כדי לפדות אותם נכסים של 90 מנה, והבלחוב או האישה תגווה את מה שמגיע להם. נכון, יש להם עודף עוד בגבות, אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו נמתין עוד כמה שורות בתוך הגמרא כדי להבין על מה מדובר, איזו שיטה בתנאים כאן, אם יש איזו מחלוקת. נמתין בגמרא בעניין הזה שיש את אותו הפרש של קרקעות שהוקדשו בניגוד לחוב הקודם שהיה יותר מהקרקעות שאותו לווה הקדיש. קודם כל שואלת הגמרא, למה לי למימה הפודה פודה? למה היה צריך פדיון כלל? הרי אותו אדם שהקדיש נכסיו בזמן שהוא נשא עליו חוב למלווה או כתובה לאישה שהוא גירש מקודם, הנכסים שברשותו אינם בעצם שלו, ויש כלל, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, אז ההקדש לא חל בכלל. אם ההקדש לא חל בכלל, אז למה יש צורך לפדיון? תשובה, משום דרבי אבור, הסיבה שאנחנו מטילים צורך לפדות פה זה בגלל מה שרבי אבור לימד. ימר רבי אבור שלא יאמרו שאנשים שרואים את המתרחש פה נגיד מרחוק, שאנשים לא יגידו הקדש יוצא בלא פדיון, שבאופן כללי דברים שהוקדשו יוצאים מהקדש בלי פדיון. פה הדבר בעצם לא הוקדש, אבל אנשים לא יודעים את זה, הם רואים נכסים שכביכול היו ברשות הקדש בזמן שהוא הקדיש אותם, הם לא יודעים את כל הרקע והפרטים, ואם לא יהיה איזו מעשה פדיון זה יכול לגרום לכך שאנשים יחשבו שאפשר להוציא מהקדש גם בלי פדיון. בזמן שמדובר בהקדש ממש, ודאי ששום דבר לא יוצא מהקדש בלי פדיון. מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל. דתניא. ממה שלמדנו במשנה, יש רושם שהמשנה לא כפי שיטה רבי שמעון בן גמליאל. דתניא רבי שמעון בן גמליאל. אם היה חובו כנגד הקדשו, פודה. בסיפור שלנו, אדם שלקח הלוואה, נגיד לקח הלוואה של 100, היו לו נכסים 100, זה הכוונה חובו כנגד הקדשו, במקרה כזה פודה. אז מה שאמרנו מקודם, הוא ייתן קצת דינר להקדש והבלחוב יגבה את חובו. ואם לאו, אם היה איזו הפרש, אינו פודה. אם למשל כפי שאמרנו מקודם, החוב היה 100, יש מלווה שנתן לבן אדם שיחזיק בנכסים, כמה נכסים ראינו למעלה, יחזיק בנכסים בשווי 90, אדם היה מוכן לעבוד לו 100. יש לומר שהמלווה הלווה ללווה בלי כוונה, בלי לסמוך על הנכסים שברשות הלווה. הרי אני נותן יותר כסף ממה שיש ללווה, אני נותן לו הלווה, כנראה אני מצפה לגבות משהו אחר, מקור אחר, אבל לא מהנכסים האלו. אם כן, המלווה הזה אין לו זכות לפנות לגבות אותם מהקדש, כי אותם 90 היו פחות מהחוב מהעלה השורשית ללווה. וכפי שהסברנו עכשיו, אותו מלווה לא ציפה כמקור גבייה הנכסים האלו בכל מקרה, כי אין לו היו מכסים את החוב, ומילא הוא המלווה אין לו זכות לגבות אותם 90 שהלווה הקדיש. רש"י כותב, אם חובו כנגד הקדשו פודה בדבר מועט כדאמרן, תשת איקה למימר, יש כאן מקום לומר כי עוזפי מיקרא דאיתא דלמקווה, מענך נכסי עוזפי. יש כאן מקום לומר שהשלווה המקורית הייתה כנגד הנכסים האלו, ולכן לא היה מקום ללווה להקדיש אותם, כי כבר היו משועבדים למלווה שציפה לגבות אותם. ואילו, ממשיך רש"י, דחובו יותר מהקדשו, כמו שהדגמנו מקודם, חוב של 100, בזמן שההקדש היו על קרקעות שסך הכל שווים 90, לאו עדיית דעני נכסי עוד צווי. המלווה לא הושיט את הלוואה מראש הדעת לגבות אותם נכסים שעם הזמן הוא הלווה הקדיש, אלא המוני המני, המלווה האמין ללווה שישנו ולאו דווקא מהנכסים האלו, אילו כך לא גבי מהקדש. זו שיטת רבן שמעון גמליאל. לפי רבנן, לא כן המלווה נתן הלוואה של 100 לאדם שבזמן ההלוואה החזיק ב-90, זה לא אומר לפי רבנן שהמלווה לא ציפה לגבות אותם קרקעות של 90. זה לא הפרש כל כך גדול שניתן להעלות סברה שהמלווה לא ציפה לגבות מהם. אבל מה? יש עדיין מקום לשאול. ורבנן, עד כמה? עד כמה הפרש בין החוב, ההלוואה, לשווי נכסים של הלווה, שהרבנן עדיין יגידו, כן, המלווה ציפה לגבות מהם. אם ההפרש הוא ענק, גם במקרה כזה לא סביר לומר שהמלווה ציפה לגבות המעט הנכסים שהיו ברשות הלווה, וממילא במקרה כזה עם הפער כל כך גדול, אפילו רבנן אין אפשרות למלווה לגבות המעט נכסים האלו שעם הזמן הלווה הקדיש. וזה שאלת הגמרא, ורבן עד כמה, רש"י כותב, ורבן עד כמה סבירה להוא דאיתא דהני נכסי עוזפי, שעל דעת הנכסים האלו הוא כן הלווה. אמר אבונה בר יהודה, אמר ששת עד פלגה, עד חצי, אבל פחות מחצי זה כבר, כפי שאמרנו, אם כך, אם נחזור לדוגמה מקודם, הווה של 100, אבל הלווה מחזיק קרקעות של ששוויים 40. הלווה כזה לא מסתכל, לא סומך על אותם 40 כדי לגבות את חובו. ולכן במקרה כזה, אם הלווה הקדיש קרקעות בשווי 40 שהיו לו, אין למלווה בקרקע זו כלום, כי לא על סמך הקרקעות אלו הוא ילווה את הלווה. המשנה, בשוליים כתבנו, אף הפי דממשכנין חייבי ערכין, בכל זאת משאירים להם כדי חייהם. הזכרנו בעבר הנושא הזה של לקיחת משכון מצד גזבר בית המקדש. ראינו חלוקה בין קורבנות שונים, יש מצבים שאדם עצמו מדורבן לשלם ואין צורך ללחוץ עליו בלקיחת משכון, אבל במי שנדר לתת ערכו לבית המקדש אמרנו ממשכנים. אז זה הרקע, ונחזור כעת למשנה. אף הפי שמו חייבי ערכין ממשכנים אותו, נותנים לו מזון 30 יום וכסות 12 חודש, מיטה מוצד וסנדליו ותפיליו לא. הגזבר או שלוחי בית המקדש לא יכולים לגעת בדברים האלו, אבל לא לשתול לבניו. אם אנחנו מדברים על המיטה של לשתול למשל או בניו, הגזבר כן יכול לקחת אותם. אם היה אומן, נותן לו שני כלי אומנות לכל מין ומין. והנה המשנה נותנת דוגמה, הכבה נותן לו, אבל משאירים אצלו. חרש, מי שעובד עם עצים, נותנים לו שני מצעדים ושני מגירות. הם כלי עבודה של אותו, באותו מקצוע. רבי לזר אומר, אם היה עיקר, אם הוא היה אדם חקלאי, נותן לו צמדו, צמד בקר. חמר, אם הוא היה אדם שעוסק בהובלות עם חמורים, נותן לו חמורו. זה אגב שנוי במחלוקת, זה דעתו של רבי לזר. היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט. אם נחזור לחרש הזה, במקום שני מצדים יש לו שלושה, במקום שני מגרות יש לו אחד. אין אומרים לו למכור את המרובה, תמכור אחד משלושת המצדים וליקח מן המועט ותקנה עוד מגירה, זה לא אומרים, אלא נותנים לו שני מינים, שני מצדים, הוא לא צריך שלושה, שניים משאירים אצלו, שני מינים מן המרובה, וכל שיש לו מן המועט, אם יש לו אחד הוא יסתדר עד עכשיו עם האחד גם עכשיו. המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו. אדם שהקדיש את נכסיו, התפילים בכלל נכסים, ואם הוא צריך את התפילים אז הוא צריך לפדות אותם, כי התפילים נכללו בנכסיו ובהקדש שהוא הקדיש. אנחנו נקרא ביחד עם הברשי, וכל שיש לו מן המועט, בדוגמה של שהבאנו מקודם שלושה מצדים ומגירה אחת, וכל שיש לו מן המועט כמו כמה שיש לו, אם יש לו רק אחד זה מה שישאר אצלו, ולא זבנינה להחליטי, ואנחנו לא קונים עבור עוד אחד, כי הכי דעת השתה אבי סגילי ואחי השתה נמי תסגילי, כמו שיסתדר עד עכשיו עם אחד יסתדר כעת בהמשך עם אחד. הגמרא, מהי טעמה? למה נותנים לו מה שמפורט במשנה? אמרנו שכן ממשכים אותו, אבל נותנים לו רשימה של דברים. למה? דאמר קרא, אנחנו ממשיכים לדף חף דלי, ואם מח הוא מערכך, ומהפסוק הזה אנחנו דורשים החייהו, הוא החייהו מערכך. רש"י כותב למעלה, הוא דרשינן החייהו, דהכי משמע הוא יהיה קיים מערכך, אנחנו למדנו הרבה בעבר בנושא אדם שאין לו אמצעים, ובעניין ערכין אנחנו דנים אותו בהישג יד, אנחנו הולכים לקראתו. וכאן גם אם אנחנו בעצם מחסלים אותו ממה שיש לו, אבל דברים מינימליים משאירים אצלו. אבל לא לשתוב ענה וכו', מה איתה מה? למה לא מתחשבים גם בהם? תשובה, הוא מיוקרך ולא לשתוב ענה ומיוקרך. אנחנו מדייקים מהפסוק, ההתחשבות זה דווקא הוא, זה המעריך ולא אשתו בניו. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר נותן לו צמדו ורבנן שחוקים, הנור, הצמד בקר של העיקר, החמור של החמר, לאו כלי אומנות ננו, אלא נכסים ננו, הם בגדר נכסים, ומילא הקדש כן גובים אותם כדי לתשלום אותו ערך. היה לו מין אחד וכולי, אמרנו במשנה, אם היה לו שלושה ואחד, מין אחד מרובע ומין אחד מועד, המקדש תגבה את השלישי מן המרובע, ולא קונים לו עוד אחד כדי שיהיה לו שניים מן הכלים המועטים. פשיטה, מה החידוש בדבר הזה שלא קונים לו עוד אחד כדי שיהיה לו שניים מן אותו כלי השני, המגירה בדוגמה שלנו? לא, זה פשוט, כי היכי דסגי לי עד השתה השתנמי, דסגי לי, כמו שהוא הסתדר עד עכשיו, זה מספיק לו אחד. הגמרא עונה, מהו דתימה? היה מקום לחשוב כך, עד העדנה דהבי לי לאושו לי הבי מוש לי לי. עד עכשיו שהיה לו, אמרנו, שלושה מן המרובע, שלושה מצעדים נקרא לזה, זה הכלי הזה, שלושה מהם, אז אחד היה נקרא לזה, היה נשאר אצלו כדי להשאיל אותו לאחרים, ותמועת ההשאלה של אותו מעצד השלישי הוא היה יכול לשאול מאחרים. אם היה צריך למגירה נוספת, היו משילים לו. השתא דלקא דמשילי, לא עכשיו שאין לו, כי אנחנו אומרים שגובים ממנו את השלישי, אז אולי ועכשיו לא יהיה לו מה לקבל בחזרה, כי אין לו מה להשיב, אין לו אמצעים, ולכן פה נמכור את השלישי כדי שיהיה אצלו המגירה השנייה שהוא צריך. כמשמלן המשמל לא, אם הוא יסתדר עם אחד הוא יסתדר גם עכשיו עם אחד. המקדיש את נכסיו מעלים לו תפיליו, ההוא גברה תזבנינו לנכסי, בן אדם שמחר את כל נכסיו. עתה לקמי דרב ימר, אמר לו סליקו לתפילין. אותו אדם שמחר את כל נכסיו, אמרו תורידו ממנו, חצו ממנו את התפילין מראשו, כאילו מחרת את הנכסים, מחרת גם התפילין. שואת אמר, מהי כמה שמלן מתניתני, מה רב ימר בא לחדש לי שהוא צריך לתת את התפילין? הרי למדנו את זה כבר במשנה, המקדיש נכסיו מעלים לו תפיליו, שזה חלק מנכסיו. מהו דתימה? ולי הסיפור הזה עם רב ימר, הייתי חושב, אם היה לי רק המשנה, התם הוא דסבר מצווה כעבידנה. שם שהוא הקדיש את נכסיו, הוא מקיים מצווה שהוא נותן נכסיו, הם מגיעים לבדק הבית, ברשות האוצר בית המקדש, ולכן הוא התכוון להקדיש את כל נכסיו. אבל עניין זבוני, בעניין מקח וממקר, מחירות, מצווה דגופי לא זו וניניש, התפילין שהוא לובש על גופו, מצווה שלו עצמו, זה לא היה אמור להיות חלק מהמקח, כמה שמלן, לא נכון, זה כן, אפילו מצווה דגופי, התפילין הם חלק מהמקח. המשנה, אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך עצמו, אין לו, כוונה אין לו לגזבר לבוא וליטול, אין לו בכסות אשתו של אותו מקדיש נכסיו. הזכרנו מקודם מיטה, סנדל, נעליים, אבל לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבע לשמן לשם אשתו ובניו ולא בסנדלים חדשים שלקחו לשמן. רש"י כותב סנדלים חדשים רבות כמה שמן, דף אגב זה עדיין לא נעלום, הרי הן בחזקתן משעת לקיחה. רק שלא נתבלבל עם המשנה הקודמת, כאן אנחנו לא מדברים על אדם שבהכרח הוא עני, אנחנו מדברים על אדם שהקדיש את נכסיו או שהוא העריך את עצמו. במצבים כאלו ההקדיש שלו, ההקדיש המקורי, לא כלל הדברים שמנינו עכשיו. אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח, שאם תלקח לו כסות ב-30 דינר משביח הוא מנה, למרות שיש עבד שהוא שווה סכום מסוים, ואם היינו מלבישים אותו חליפה יפה זה היה מגביר את שוויו של העבד הרבה יותר משווי הכסות, הרבה יותר משווי החליפה שקנינו עבורו. וכן פרה, אדם שמחזיק פרה, אם ממתינים אותה לאטליס משבחת, היא הפרה היום זה לא יום השוק, אז הוא שווה פחות. אם היינו ממתינים עד יום השוק, יש ביקוש, וזה מגביר את המחיר שאנשים מוכנים לשלם, אז הוא נהיה יותר, הוא מתייקר אם היינו ממתינים עד יום השוק. וכן מרגלית, אם מעלין אותה לכרך משבחת, היא אדם מחזיק מרגלית, פה שווה פחות, בעיר הגדולה שווה יותר, אנשים שם מוכנים לשלם יותר. בכל הדוגמאות האלו אין להקדש אלא מקומו ושעתו. אנחנו נסתכל ברש"י. אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח, תכסות יפה שלהן משבחת ומלא את דמיהן, כגון גבי נכסי יתומים, שאם תלקח לעבד כסות ב-30 דינר משביח הוא, זה יעלה את העבד עוד בשווי 100 נוספים, משביח הוא מנה על דמים שהוא שווה עכשיו לאיטליס יום השוק. ממשיך רש"י, לכך שדרך סוחרים לבוא שם וקונים את המרגלית ביוקר, אין לו להקדיש על המקומו במרגלית ושעתו. המרגלית זה קשור למיקום, פה שווה פחות, בכך שווה יותר. ושעתו בעבד ופרה, זה עבד, זה אותו מקום, אבל בשעה שהוא לבוש חליפה יוקרתית, פרה יום חול בניגוד ליום השוק, זה עניין של שעה. שהמעריך עצמו ומחו ונידון בהישג יד, בן אדם העריך את עצמו וירד מנכסיו, נהיה עני, ובכך ונידון בהישג יד, אז דנים אותו לא לפי התעריף שקבוע בתורה לשלם את הערך, אלא לפי מה שהוא יכול ולפי מה שיש לו נותן להקדש. והיה לו עבד הנישום עכשיו 20 זוז, אין אומרים רואים כאילו לוקחים לו כסות ב-30 זוז והוא משביח מנה ונמכר ב-120 זוז, היה שווי 20 מקודם, החליפה הגביר את השווי שלו ל-120, ומאה, פלוס ה-20 הראשונים, עכשיו הוא שווה 120, והוציאו כדי להגיע לשם 30, ונמצאו דמי העבד 90 זוז, כמו רואים את ה-30 משווי הכסות, וכן ייתן זה להגש, ולכן מצפים לאותו שקיבל עצמו ערך לתת את ה-90 זוז להקדש, לא אומרים זה, אלא לפי שעתו שמין אותו, וכן פרה וכן מרגלית בכפר, אין שמין אותה אלא לפי מקומה, ולפי השומה הזאת מצפים למעריך שהוא נהיה עני עכשיו לשלם. נחזור לגמרא. תנו רבנן, ונתן את ערכך ביום ההוא, שלא ישה מרגלית לקלים. זה מה שאמרנו מקודם, מה זה קל? אדם שהוא נהיה עני, ורשי כותב שלא ישה מרגלית לקלים, לאדם קל ועני שהעריך עצמו ויש לו מרגלית, לא ישנה לו גזבה לומר הלא אותה לכך ולפי אותם דמים תן, אלא לפי מה ששווה כאן שמין, וזה משה אותה וימכרנה כמה שירצה. עכשיו הוא יכול לשלם את השומה הפחותה כמו שזה שווה פה, הוא משאיר לעצמו המרגלית וימכור את זה אחר כך כמה שירצה, ולפי דמים ששמוע ייתן, שהרי בזמן שהריחו כהן לא היה לו יותר. אז נכון, נחזור על הדוגמה הזאת, המרגלית פה שווה מעט, השווי הזה אותו מעריך ייתן להקדש, אותו מעריך יטריך את עצמו, יגיע לכרך, ימכור אותו בכסף רב, והעודף הזה הוא מרוויח, הוא יכול להשאיר לעצמו את העודף הזה להקדש. יש תביעה רק על הסכום של השומה שהיה במקומו באותו כפר. הפסוק, אנחנו חוזרים לגמרא, קודש לשם, מה זה מלמד? סתם ההקדשות לבדק הבית, שאדם שמקדיש באופן סתמי, היעד של אותו הקדשה זה לבדק הבית, זה האוצר בית המקדש שממנו מושכים כספים כדי להחזיק את בניין בית המקדש, כולל תיקונים וכו'. עד כאן שיעורנו להיום.